אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום נועה רוקני ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. והנה קטע מספר חדש, שקוראים לו דגנרט. והיד סתרה לו שוב מהצד השני. עכשיו שתי האוזניים צלצלו. סמי המשיך לשתוק. הוא לא ידע למה הוא שותק. לא היה לו אכפת להודות שהוא עשה את זה, כי הוא עשה את זה, והוא לא הצטער על כך. אבל ההנאה שבשתיקה מול ההצגה של הכוח גרמה לו להמשיך ולהאחז בה. לא לפצות פה. הוא הרגיש את הגוף מתמלא מחדש באדרנלין. הוא לא פחד. לא היה לו ממה לפחד יותר. הכאב אחד הלם בראשו שניסה להתיישר. סמי צחק. אתה צוחק? יא בן זונה, אתה צוחק? אין בעיה. והיד הכניסה לו אגרוף עטוף במגבת בבטן. אתה לא תצחק יותר. פה לא צוחקים. אצלי לא צוחקים. פה בוכים ונשברים. שמעת אותי? סמי ניסה לפקוח את העיניים. מבעד לחרחי אף אפיים הוא הצליח לראות רק דמות נמוכה ובנויה היטב. קרחת. מין עובר מעוות גנטית בחולצה שחורה ומכנסי דגמח. לפני שהדמות השחילה לו עוד אגרוף עטוף שאימם אותו הרחק מהתודעה.
נפלא.
אז סמי הוא סמי בן שושן, צלם טלוויזיה שצילם הרבה חדשות, הרבה פיגועים, הרבה טרור, והוא מסתובב בחיים שלו בתל אביב, כאן. כמו איזה מין זר כזה בעולם של רשתות חברתיות וצעירים, הוא גרוש אלמן כזה, מרוחק מהילדים שלו, נטוש, ואין לו מה להפסיד. אז מה עושה בן אדם שאין לו מה להפסיד? עוד מעט אנחנו נדבר עם הוד הלוי על הרומן החדש שלו, דגנרט, שיצא עכשיו בהוצאת הפרסמון, ונברר את הסוגיה הזאת. הוא עושה דבר נפלא, פשוט. אנחנו, אין מה להגיד. זה ממש עושה לי את זה, מה שהוא עושה. חייבת להגיד.
מערכת מה שכרוך כבר מראש.
מתנגדת לטרור יחידים.
ולעליצות שבה את מוצא חן בעינייך הדבר הזה.
אני מצטערת, אני מתנצלת מראש. אוקיי. עוד הלוי יהיה איתנו פה באולפן.
נכון, נכון. ועוד דקות ספורות. אחר כך נדבר גם עם... נדבר על אנטיגונה של ברכט, שתרגם חנן אלשטיין, ביים עירה אבנרי, זה הצגה שעולה עכשיו, שוב, אחרי הפסקה של כמה חודשים, זה עיבוד של ברטולד ברכט לאנטיגונה, וזה המחזה הראשון שהוא כתב ואלה לאחר מלחמת העולם השנייה ובעקבותיה. נראה שהוא משמעותי, גם בשבילנו לכאן ולעכשיו, ונדבר גם על זה. אבל נתחיל עם דיווח, ודאי היית מאוד רצית לדעת מה הטרנדים החדשים בעולם הספרות הבריטי, על חשש, יש לנו דיווח קצר מיריד הספרים מלונדון, שם שהתקיים בשבוע שעבר. בגרדיאן הבריטי סיכמו את הטרנדים הלוהטים של השנה, יש כל מיני, בין השאר, בינה מלאכותית, גיוון נוירונלי, ז'אנר הרומנטזי, אקלים, שזה הכי 2019, אקלים.
אבל יש לו, הבעיה עוד קיימת, זה לא כאילו, זה נכון. גמרנו לדבר על זה ב-2019, אין זה צורך נכון. יותר בדבר הזה.
נכון, אוקיי. אז בינה מלאכותית, גיוון נוירונלי, ז'אנר הרומנטזי, אקלים וקולות פלסטינים.
טוב, אז אני אשמח לשמוע על הקולות הפלסטינים, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להתמקד בגיוון הנוירונלי.
נכון, נוירו-דייברסיטי. ככה אומרים את זה באנגלית. הכוונה לכל מיני מצבים קוגניטיביים שאינם המצב הנורמטיבי. אני מפחד לעשות פופה פה, לדרוך על זה.
האם מותר להגיד מצב נורמטיבי
כן,
כבר?
כן, אני לא יודע אם מותר להתנסח ולהגיד נורמטיבי. על... מה זה נורמטיבי? כולנו על הספקטרום של הנוירודייברסיטי לדעתי. אבל הם מדברים למשל על ספר של נערה עם הפרעות קשב וריכוז למשל, ADHD, או על ילדים עם אוטיזם שהם גיבורים של ספר, או אנשים עם אוטיזם. מוחות גדולים לא בהכרח מדברים אותו הדבר, שמה אמרו את זה באחד הפאנלים ביריד הספרים הזה.
טוב, גיוון נוירונלי זה באמת דבר מדהים. יכול להיות שאפשר פשוט לומר שזאת ההגדרה של ספרות, לא? כלומר, נגיד, מה הולך עם רסקולניקוב בחדוון מנשו.
הוא מגוון.
אפשר לומר שהוא מגוון אוירונלית, לא?
יכול להיות.
ז'אן ז'נה, ממש מגוון אוירונלית. כל הספרות עוסקת בכל מיני טיפוסים, אולי חוץ מהספרות הבורגנית שמתעסקת במשפחה, וגם אז אני לא יודעת, אני לא הייתי רוצה לקחת מהרעיון המסובך הזה של משפחה, את הגיוון הנוירונלי שלהם.
אפילו במשפחות הנורמטיביות, אם מותר להגיד על משפחה כלשהי שהיא נורמטיבית.
נכון. טוב, אני מבינה שיש צורך לאנשים לשים סטיקרים עם שמות על המדפים, שזה כאן הסיפור בעצם.
כן.
אז בבקשה, שיכינו סטיקרים של גיוון נוירונלי. זה בעצם ספרים, אני מניחה שאנחנו מדברים פה על ספרים שנועדו לכך שאנשים יוכלו לקרוא על עצמם. כי אנחנו ממילא לא רוצים לדעת מה כואב לזולת. אז אתה יודע, אז אתה רוצה, נגיד יש לך הפרעת קשב, הנה, קח ספר, תקרא על הפרעת קשב.
יש עם זה אבל בעיה, כי הם לא מרשים עכשיו לכתוב על משהו שאתה לא, נכון? אז אתה לא יכול לכתוב משהו מגוון נוירונלית אם אתה לא שייך לקבוצה הספציפית על הספקטרום שהיא מגוונת בדרך הספציפית הזאת.
ואתה גם לא רוצה לקרוא, זה מילא לכתוב, אבל אתה גם לא רוצה לקרוא. אז נגיד אנשים שיש להם איזה עניין כזה בעייתי, כמו נגיד שהם הומואים, מאוד בעייתי, הם יקראו רק ספרות שיש בה הומואים, לא ספרות על שום קבוצה אחרת, כי זה לא מעניין אותם, זה לא הגיוון שלהם.
וזה לא יכול להיות ספר שכתב סטרייט.
לא, זה ברור.
זה ברור.
זה ברור. טוב.
אנחנו בבעיה. אז בואו נעבור לטרנד הבא.
טוב, נעבור לטרנד הבא. הם דיברו שם על ההשפעה של הבינה המלאכותית, אמרו שהמכונות לא יחליפו את האדם,
בצורות טובות.
אבל זה כן ישנה את עולם מולות. דיברו שם על זה שהבינה המלאכותית לא תשפיע על כתיבה של ספרים, אבל כן על ההפצה ועל השיווק, ועל נושא הזכויות והתרגום.
כן.
יופי. זה ממש חדש.
לא, לפחות לא יחליפו את הסופרים והסופרות. דאגנו עד שבוע שעבר בלונדון.
למה אתה מדבר ברבים?
אני והתולעים, זה מה שאומרים.
אז יש עוד טרנד שנראה לי שעוד לא הגיע אלינו כל כך. אני חושבת, אני לא יודעת, יכול להיות שאני לא מצויה בעולמות האלה, שזה הרומנטזי, נכון? ככה אומרים את זה? זה שילוב בין פנטזיה לרומנטיקה, נשמע מזוויע. אני באמת רומנטזי. מדובר בספרי רומנטיקה, שזה אנחנו יודעים שזה דבר מאוד אהוב. זה טרנד כזה של בנות מגיל 12 עד 99, אבל הרומנטיקה הזאת מתרחשת בעולם פנטסטי. אז נגיד, תהיה שם אהבה בין אלפים והוביטים.
ככה אני מדמיין את זה בדיוק.
אני לא,
אני לא יודע אם זה נכון. אולי זה משהו אחר, אבל אני מדמיין אלפים והוביטים עושים אהבה.
טוב, אז אני לא יודעת למה מישהו רוצה לקרוא את הדברים האלה, אבל ככה העולם מסתובב לו, סובב לו העולם הגדול.
רגע, מה זאת אומרת למה? זה נפלא.
מה מעניין בזה?
לא יודע, זה כמו, איך קראו לסדרת ספרים הזאת? דמדומים?
כן. זאת אומרת, אני לא יודעת מה זה הזאתי, אבל הייתה סדרה כזאת שקראו לה דמדומים. לא קראתי.
זה רומנטיקה לנוער, נכון?
נכון.
עם מרפדים ואנשי זאב.
נו.
זה זה.
אבל זה עדיין אני שואלת את השאלה, למה מישהו רוצה לקרוא
את זה? אוקיי, זה כבר אני לא יודע.
אוקיי.
הרבה אנשים אבל רוצים לקרוא את זה.
נכון, המון.
יש להם את הזכות של ה...
יותר אנשים ממה שמקשיבים למה שכרוך, למשל. זאת אומרת, אם אני יושבת פה, אומרת, למה אנשים רוצים לקרוא את זה?
כולם מאזינים למה שכרוך, וכל מי שנמצא מהצד השני של המיקרופון יודע את זה. טוב, רצית את הטרנד האחרון והחשוב מכולם. טרנד הקולות הפלסטינים. ביומו הראשון של היריד, נגיד שארגון בשם עובדי תעשיית הספרים לשחרור פלסטין, קיים מחוץ ליריד אירוע לציון מותם של כותבים, משוררים, עיתונאים ואקדמיים פלסטינים שנהרגו בידי ישראל, ככה הם כותבים. ארגון פן האנגלי קיים גם כן אירועים על פלסטין ועל חופש הביטוי. זה מעניין, כי ארגון פן האמריקאי מותקף כל העת על תמיכה מוגזמת בישראל, ככה מכנים את זה שם, אז טוב, אולי הם לא מסכימים אחד עם השני, פנים. מבחינת העסקים, נראה שספרים פלסטינים משכו שם את תשומת הלב של המולים השונים, למשל ציינו בכתבה הזאת של הגרדיאן, ספר של רג'ה שחדה, ממה ישראל חוששת מפלסטין. הוא סופר, רג'ה שחדה, שנולד ברמאללה, ארבעה ספרים שלו גם ראו אור בעברית, הדרך השלישית, ברירה פלסטינית, זרים בבית, התבגרות בפלסטין הכבושה, כשהדרור הפסיק לשיר, רמאללה במצור יומן, וטיולים בפלסטין, רשימות על נוף הולך ונעלם, האחרון ראה אור בהוצאת עם עובד, וזכה ב-2008 בפרס אורוול, פרס יוקרתי בריטי לספרות פוליטית. צבי ברל כתב על הספר הזה בארץ בשנת 2010, ככה. רג'ה שחדה הוא נכבש רע. אין בידיו אבן או רימון, הוא מעיד על עצמו שהוא רומנטיקן, נוצרי ולא מוסלמי. הוא יוצא לטיולים שבהם הפרחים שתמיד היו שלנו ואפילו כתבנו עליהם שירים, הם בעצם הפרחים שלו. והעצים גם להם יש לאומיות משלהם. עצים יהודיים כמו האורן, שדי שעץ אחד יקה שורש, בבוא את ההזרעה, ייפתחו האצטרובלים ויפיצו זרעים מטרסה לטרסה. וכך יתרבו עצי האורן על חשבון העצים הוותיקים שהיו שם הרבה לפניהם, לעומת העצים הפלסטינים, עצי הזית, שטובעים בכוח את האדמה שבה היכו שורש. נאבקים בעצי האורן על אותה חלקת אדמה.
ממש רומנטי כאן.
סמי בן שושן, צלם טלוויזיה שראה הרבה טרור, יושב עכשיו בבית שלו, מובס, בודד, מנותק. אבל בספר החדש של עודה לוי, דגנרט, שיצא עכשיו בהוצאת הפרסמון, הליבידו של סמי בן שושן מתעורר, הוא מוליך אותו, אפשר להגיד את זה, אל פעולת טרור של יחידים. ספר הביקורים של עודה לוי, שהוא גם מסעי ומתרגם מצרפתית. שלום עודה לוי.
שלום, שלום. תודה שהזמנתם איתי.
תודה שבאת.
תודה שבאת לכאן. תשמע, איך נולדה הדמות הזאת של סמי בן שושן, שאני מרגיש שאני, כולנו ככה על הכפסע. עלולים יום אחד או ממש מחר להפוך לסמי בן שושן.
איך היא נולדה? שאלה טובה. אני, היה לי את השם בראש. זה באמת היה שם. היה לי שם והיה לי את המשפט פתיחה. ומשם התחלתי...
רגע, אז אולי נקרא את המשפט פתיחה? כדי שנדע מהו המשפט פתיחה. הגוף מתאבט כשמדברים. זה מה שהפתיע אותו. שזה מדבק, שזה לא מובן מאליו, שהגוף נענק כדי לומר משהו, וגם כשהוא שותק, הגוף הדומם ממשיך להיענק, שהדברים נדבקים במחלת הדיבור, בפטפטת, ושבעשור השישי לחייו, גרוש או אלמן פלוס שניים, הוא צריך לשנות את החיים היחידים שידע וידע, גם אם הוא לא יודע איך לעשות זאת.
אז היה לי...
זה היה.
אז זה היה.
אוקיי.
זה היה, ומשם... חיפשתי לו מקצוע, ואז חשבתי שזה, לא כותבים כמעט על מי שמצלם תמיד. זה. אז אמרתי, זה יכול להיות מקצוע מעניין, מקצוע מעניין לדמות ספרותית.
צלם חדשות.
כן, וגם זה אפשר לי לדבר על דימוי, על העולם של הדימויים שאנחנו חיים בו היום, ולהכניס את המעברים בין דור אחד שגדל מול מסכי טלוויזיה וביחס לטלוויזיה לדור של היום, שהמסך של האייפון או הטלפון הוא הרבה יותר קיים.
וזה גם חלק ממה שמביס אותו בעצם, כי אין תועלת יותר, הוא כמו, הוא מחלק החלב, נכון?
בדיוק.
לא צריך אותו יותר בזירת האירוע, כי יש כבר מישהו אחד, יש שם אלפים עם סמארטפונים שכבר שולחים את זה לחדשות.
הוא כבר האחרון שמגיע. זה כאילו החדשות בנויות סביב העניין של להיות, להביא את הידיעה החדשותית המתפרצת. והוא כבר... אחרון, ומה המשמעות של להיות אחרון בתור, בעולם כל כך מהיר, זה באמת... אז גם ביחס, אני מדבר על זה במקום אחר שם, שזה על היחס בטלוויזיה, בתקשורת הממוסדת, יש את העניין של ממלכתיות, או איזה משהו של מבט נורא מצטנע, מסתיר, כאילו לא מרים את זה. ומהרגע זה... זה היה באותה תקופה, ב-2017, באמת התחילו כל הזמן לשלוח, היית מקבל בטלפון כל מיני דימויים נוראיים, שכאילו, אתה אומר, אצלך, למה אנשים ממש רוצים לראות את זה? ובשבעה באוקטובר זה הפך אפילו להיות אמצעי פעיל בלהפיץ את הדימויים האלה, כדי ליצור אווירה של פחד, וזה היה גם בדאש. באותה תקופה.
נכון. אבל סמי בן שושן הוא כאילו דמות שהיא מתחילה כדמות מאוד מאוד פסיבית, מובסת, ואז הוא עושה איזו פשעי פעולה. שאתה תדבר עליה, כי אני לא רוצה להרוס, אבל הוא עושה את פעולה שאנשים מסוימים כמוני, וכנראה עוד אנשים שפגשת, מאוד מבסוטים ממנה, משום מה. עוד מעט נדבר על למה הם מבסוטים, על מה הפעולה. הוא עושה איזו מין פעולת טרור עירונית כזאת.
כן, הוא עושה פעולת טרור, פעולת טרור עירונית.
נגד הזמן שאוזל, נגיד את זה, לא נעשה יותר...
כן.
אבל זה גם
כן... נעשה. בוא נעשה עוד.
אפשר להגיד, הוא מפוצץ.
יש פסל, הוא מפוצץ פסל בכיכר רבין.
בדיוק, יש שעון חול נורא גדול, והוא מפוצץ אותו. אני חושב שהרבה אנשים שונאים את הזמן, זה עניין בסיסי, אנחנו שונאים את הזמן שעובר, וככל שהזמן עובר אנחנו שונאים אותו יותר ויותר, זה באמת איזה משהו בסיסי. עכשיו, לשנוא את הזמן זה דבר נורא רחב ונורא מופשט, רציתי ליצור משהו פה שייתן איזה מסגרת מקומית, ואז באמת לפוצץ את הזמן, יש פה סיבות לפוצץ את הזמן, ישראלים בכל מקום, קודם כל, אני שגדלתי בתקופת האינתיפאדה השנייה, שהייתי בנוער בתקופת האינתיפאדה השנייה, אז אני זוכר, אתה עולה לאוטובוסים, אתה מסתכל ימינה שמאלה, אתה חי עכשיו שאני גר בפריז לצורך העניין. גם עדיין יש לי איזה אינסטינקט שהוא לא קשור למציאות באיפה שאני גר, כי כאילו אני עולה, אם אני רואה תיק זרוק, אני עדיין, יש לי איזה...
יש לך את הקטע הזה של חפץ חשוד.
כן, יש לי עין תמיד שנזרקת לזה, שורקת את כל המקום.
אז איך הוא הופך באמת מפסיבי לאקטיבי? מה קורה? מה אם יש איזה רגע אחד שבו זה מסתובב?
אם יש רגע אחד, אני... זו שאלה טובה. אני לא בטוח, אני לא יודע.
אני רואה את זה דווקא ברגע הזה שבו הוא מצליח לצאת מהפסיביות שלו, לצאת מהבית, ללכת, יש לו חבר חדש, עוד מעט נדבר על החבר, או זו פעולה שהם עושים שניהם. החבר הזה קוראים לו הודה לוי, כשמך. אז הם עושים ביחד סמים, והולכים לברים, ומתעסקים עם בחורות, וכל הדבר הזה. ואז הוא מתעורר. כן. ואז הם עושים את הפעולה הזאת.
כן. אז יש את הציר השני של הספר, שבאמת חלק אחד נקרא תשוקה, חלק שני נקרא הנאה, ובתשוקה באמת יש את המשקל היסטורי, משקל היסטורי מאוד כבד. התשוקה נקשרת לרצונות עמוקים, זה כמעט כל הפסיכואנליזה, נע סביב הציר הזה של תשוקה, מה התשוקה של תשוקה שנולדה בילדות, נוצרה בתקופה כזו אחת. ומול זה יש את ההנאה. ההנאה זה, ברגע שהוא משחרר באמת מהמשקל עבר הזה, וזה חלק מהעניינים של הזמן, ומשקל הזמן, אז באמת הוא מתמסר לזה משהו שהוא לא צריך לחשוב, רגע, אני באמת רציתי את זה, זה באמת מה שקיוויתי שיקרה, הוא עושה. וככל שההנאה תואמת לתשוקה, אני מניח שהיא מאושרת יותר מבחינה היסטורית כזו או אחרת, אבל באופן עקרוני זה איך ההנאה גם משחררת. ואני חושב שסמי הוא דמות של אדם בדיכאון, יש שם יסוד מלאכוליה, דיכאון. וברגע שהוא מוותר על איזשהו אובייקט שם, והוא מתמסר לכל מה שנמצא מולו כאן ועכשיו, כולל לרעיונות שהכבידו עליו, אז הוא פשוט יכול לבצע.
אני חושב שאולי בגלל זה אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להיות הבן אדם הזה, או שאנחנו מקנים בו קצת, כי אנחנו מרגישים, אני, אפשר להרגיש שאתה יכול להיות הבן אדם הזה, כי אתה מרגיש שעוד שנייה אתה תהיה לא רלוונטי, אתה מרגיש שעוד שנייה הזמן שלך גם עוזל, ואתה אומר לך, אבל רגע, הנה הדבר הנהדר הזה, שגם אחרי שהזמן כבר עזל, גם כשנשאר נורא מעט, עדיין אתה יכול לעשות עוד משהו,
כן,
עדיין אתה יכול לחיות.
כשהם באים לפוצץ את הפסל הזה של הזמן, בכיכר רבין, הם מסתכלים קודם על הפסל של תום ארקין, הוא אומר לו, זה בפעם הבאה. אז יש מספיק.
אז זאת אומרת גם, אפילו שכאילו מה שהם עושים זה רע, והם עושים כל מיני דברים, רסמי עושה כל מיני דברים רעים, הוא משלם על זה גם מחירים כואבים, נגיד, גם עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, גם בחקירות שהוא עובר בגלל מה שהוא עשה, הוא משלם על זה מחירים, אבל הכל בסדר, כי הוא חי, כי הוא היה בחיים.
נכון, נכון, יש פה מבנה מסוים של אדם שקם לתחייה, ואני חושב שזה באמת משהו שמדבר להרבה... אנשים, כי יש תקופות שבאמת אנחנו מרגישים נורא, וששום דבר לא זז, ואתה אומר לעצמך, כלום, כלום, כלום לא יעזור. אני צריך לשנות את הכל. וזה רגע נורא חזק, כשאתה מרגיש שפתאום אתה קם לתחייה מחדש, משהו חזר, וכל האנרגיה הויטלית הזאת, האנרגיה החיונית הזאת, חוזרת וממלאה אותך.
גם אם אתה צריך לפוצץ משהו בשביל זה.
זה מחיר פעוט.
נכון, אני מסכימה,
עבור דברים.
אף אחד לא נפגע.
אגב, הוא לא מנסה גם להכחיש, הוא יושב שם בחקירה הזאת בשבק, שזה דבר מאוד מעניין, החקירה הזאת, כי הם הולכים על הקטע הזה, שמדובר בטרור יחידים, שזה אולי קבוצת שמאל שרצתה לפוצץ, כאילו, הם חוקרים אותו, לא יודע מי להגיד, אבל חוקרים אותו כאילו ערבי. שעשה פיגוע, נכון?
זה החלק המושתק בסיפור. אני לא מדבר ממש על הסכסוך, אבל יש פה כל מיני דברים. זה מעצר מנהלי. זה לא מעצר מנהלי, אבל יש פה באמת את העניין של הסכסוך הוא לא מחוץ לספר הזה. אבל הכנסתי אותו באמת במשהו שאני חושב שגם באותה תקופה היה מורגש שישראל מתחילה להתרכז סביב עצמה. כל השאלה של הסכסוך מתחילה להיכנס לתוך הפוליטיקה הפנים ישראלית, וזה הופך להיות שאלה רק ישראלית. וככל שזה הושתק, אז כביכול, אתה גם רוצה, כאילו זה כן משפיע על החיים שלך. וסמי, הוא כן יודע, הוא צילם את כל הדברים האלה, זה כן היה קיים שם אצלו הסכסוך, אבל בסוף זה איזשהו מימד מימטי, שאתה לוקח את מהזיכרונות של מה שהיה פעם, שממשיך להטריד אותך, לאיים עליך בצורה כזו או אחרת, אבל אתה עושה אותו מתוך החברה, מתוך פנים החברה.
כן, וגם אנחנו מגלים, גילינו שאי אפשר, אתה יכול לזייף לעצמך שכל הסיפור הוא סביב עצמך, וסביב האנשים שקרובים אליך ודומים לך, אבל השכונה היא לא משתנה רק בגלל שאתה החלטת לעצום עיניים.
בדיוק.
אז בוא נדבר רגע עליך בתוך הספר. הכנסת את עצמך,
הוד הלוי.
שזה כאילו אסור לעשות, נכון? אסור להגיד שזה שאתה, הוד הלוי, כתבת דמות הוד בתוך הספר שלך, אז לקפוץ למסקנה שזה אתה, זה כאילו פופה, אסור לעשות את זה, אבל זה אתה.
זה אני, זה שמי, לא משנה. גם הוא מתואר באמת על פי תווי הפנים שלי, אבל כשכתבתי את הספר, זה היה השיא של אוטו-פיקציה. וזה הכיס אותי,
זה הכיס אותך.
קצת, וכאילו לא עניין אותי לעשות אוטו-פיקציה. המציאות לא מעניינת אותי, עד כדי כך. אז אמרתי, אוקיי, אני אקח את עצמי, ואני אעשה משהו בדיוני הרבה יותר, ונראה כמה... אני אעשה את זה מאוד מציאותי, כי זה באמת יהיה דומה לי. יש שם דברים של ספק אני עשיתי בחיי, אבל נראה איך זה ביחס לאוטו-פיקציה. כלומר, ברור שזו פיקציה. לא היה שעון כזה ולא פוצצתי אותו.
לא, אבל עוד הלוי, פה הוא הדמות הזאת של יש פה את הפער דורות, הוא הדמות של הצעיר הזה, שהמוסר שלו מאוד מפוקפק אולי, תלוי מי שואל, מי מודד, אבל הוא לוקח את סמי ומוציא אותו, ונותן לו סמים, והולך איתו לשתות, ולוקח אותו למסיבות. זה הצעיר הזה.
יש פה רומן חניכה הפוך קצת.
נכון.
כי כאילו הדמות הנחנכת היא המבוגר שנחנך לתוך העולם החדש. וזה, כאילו, אני חושב שזה משהו שאנחנו, כאילו, למי שיש... ילדים, אני מניח שהוא מרגיש את זה יותר, אבל גם לנו עם ההורים, אנחנו עוזרים להם כל הזמן עם הטלפון, תבוא תסדר את הטלוויזיה, תבוא תעשה... זה קצת זה, כאילו אנחנו חונכים אותם כל הזמן לעולם החדש הזה. אז פה לקחתי את זה לנקודה קצת יותר קיצונית מאשר איך להדליק את הטלוויזיה ולעבור לחדשות.
אבל זה גם משהו ארס פואטי, כי אתה עושה את זה בתוך הספר, אבל אתה גם נותן לו את החיים בתור הכותב, בתור מי שנמצא מחוץ מעל כל זה, בתור האלוהים של הספר הזה. אתה יצרת את הדמות הזאת ואתה אפשרת לה לעשות את הדבר הזה גם ברמה הזאת של הסופר.
נכון. נכון, אני יש מי שיגיד שאפילו אני דחקתי אותו לשם, זה לא... כן, לא, ברמה... אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, אבל בעיניי, אני גם לא טוב כל כך, אולי אני אגיד את זה ככה. אני לא יודע כמה אני טוב בלהמציא דמויות. אז היה לי נוח להשתמש בשם שלי ובדברים שאני מכיר, כי באיזשהו מקום אני חושב שכאילו, אתה מכניס, בזמן שאתה כותב, אתה מכניס את האנרגיה שלך לתוך ה... ספר, כמה שזה ניו אייג'י, אתה מכניס קצת מהאנרגיה שלך לתוך הספר, אז היה לי נוח כנראה להכניס דמות שלי שתייצר איזה ציר מסוים שיהיה לי הרבה יותר מוכר בשביל להניע את האנרגיה הזאת. דווקא הארס פואטי, החלק הארס פואטי, אני חושב שהסתרתי אותו יותר אצל סמי, שכאילו אני מדבר שם על, 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 על צילום חדשות וכל הדברים האלה, ועשיתי את זה משם, אבל, אבל דווקא זה, הוא אולי מדבר על עולם הספרות.
סמי.
סמי. סמי הוא המצב של עולם הספרות, שהוא גם סופג מכות קשות.
פחות מחלקי החלב, אותו דבר.
בדיוק.
אנחנו פעם שעברה שדיברנו כאן, שזה היה לפני 4 שנים בערך, דיברנו על משהו שכתבת על מישל וולבק. דיברנו על זה שפגשת אותו לרגע, בברקפסט.
נכון.
ואמרת לו, בראבו.
נכון. והפלחצתי את ידו.
והוא אמר לך, מרסי. אוקיי, בראבו ומרסי, זה היה הדיאלוג ביניכם. נכון? איך אתה רואה את ההשפעות? מה משפיע על הספר הזה? איזה ספרות משפיע על הספר שלך? עד כמה וולבק, למשל, הוא השפעה?
וולבק הוא השפעה כי קראתי המון, והספר עצמו נכתב באותה תקופה שכתבתי את המאמר הזה. אז יש שם, לא ספק, יש שם טונים וולבקיאנים עמוקים. אני קראתי החלק הראשון של הספר, דווקא עמוס עוז יוצא לתרבות רעה, אבל אין לי בעיה... אין לי בעיה שנקרא... יש שם השפעות, אני חושב שגם כבר בפסקה השנייה, התיאורים של הרבה חפצים, שבצרפתית זה לאו דווקא מרגיש משהו נורא ריק מנשמה, והחפצים התרוקנו ממשמעותם, ובעברית זה כן. אז אני חושב שזה תיק שבהתחלה הוא עבר לי בסדר, כשכתבתי אותו בעברית, אבל בדיעבד אמרתי, אוקיי, אני יכול לעבוד עם זה אחרת, וכאילו זה עוד חלק מהדיכאון, שכל העולם, התיאורים האלה של הרבה חפצים.
אני אגיד רק שיש פה חפצים בהתחלה, הוא זוכר את הדיסקים שלו בעצם, ויש כאן רשימה, הוא זורק את המוזיקה, סמי בן שושן, ויש לך כאן רשימה שאתה פשוט כותב, שלום ארצי, שלום חנוך, הרק איינשטיין, מיכה שיטרית, ענבל פרלמוטר, אתניקס, משינה, יעל גולן, זוהר ארגוב, יוני רכטר, סשה ארגוב, מתי כספי, ועוד ועוד ועוד, הוא זורק, הוא מעיף את הכל.
הוא זורק את כל המוזיקה. המוזיקה כבר לא נותנת לו את מה שהיא צריכה לתת, שזה תחושה של זיכוך ומשהו. מוזיקה מלווה אותנו בכל מקום, זה דבר חשוב לנפש, ליום-יום. ואם אין את זה, ואתה כבר אפילו לא אוהב את מה שיש לך,
אתה בבעיה.
לך תדע לאן תלך.
יכול להיות שהפתרון בעצם, שהספר הזה, אחד הפתרונות שהספר הזה מציע, סליחה על הגסות, שאני מדברת על פתרונות, זה סמים בעצם. כי הסמים משחררים אותו.
ואלכוהול.
אלכוהול זה סם, כן.
יכול להיות, אני באמת, אני לא אשלול את זה, זו אופציה שבדקתי בחיי, זו אופציה שאולי אני ממשיך לבדוק, אני לא יודע ברדיו. יכול להיות שסמים, אני חושב שזה יותר ברמה של לעשות פשוט. כלומר, הרבה פעמים הרעיון שיש לנו מכביד עלינו, ואם לא עושים אותו, וזה אולי גם חלק ארס פואטי. כלומר, עד שלא הוצאתי את הדבר הזה, זה יכביד עליי. אבל מהרגע שהוא בחוץ,
זה פחות
אני כליל כמו פרפר.
תשמע, אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרת, אתה חי בפריז, ויש עכשיו הרבה דיבור כללי על האפשרות של לכתוב בעברית במקומות אחרים, להיות בגלות לכאורה, אבל להמשיך ליצור בעברית. זה משהו שאתה חושב עליו, על זה שאתה לא חי פה, ויכול להיות שכל מיני אנשים עכשיו מפנטזים על לחיות במקום אחר, אבל צריכים עדיין את העברית וצריכים עדיין את הקהל הישראלי?
אני, קודם כל את הספר הזה לא כתבתי פה, כתבתי אותו בהרבה מקומות שונים, סיימתי אותו בבלבאו לדעתי, אז כתבתי אותו בהרבה מקומות שונים, לא כתבתי אותו פה. צריך לשמור על קשר, בסופו של דבר אתה חייב לשמור על קשר עם השפה שאתה רוצה לכתוב בה, אחרת לא יודע מה, זה יצא ספרות המאה ה-19 שמתחילים להמציא כל מיני... מבניינים עזויים, לא יודע, זה נראה לי מופרך. אז אני בעד לשמור על קשר מסוים, גם אם אתה כותב מהגלות. אחרי זה, אני לא יודע, אם אתה בגלות, תהיה בגלות, תכתוב בשפה שאתה רוצה, בשפה שאתה נמצא בה, ותביא את הדברים שלך לתוך השפה שאתה נמצא שם. אם אתה כותב בעברית, תכתוב בעברית.
אתה כבר כותב את הספר הבא?
הוא בתהליכי עבודה. עוד לא התחלתי ממש, כי יש לי פרויקטים של תרגום אחרים.
מה אתה מתרגם, רק לסיום, שנדע בעל מה אתה עובד?
אני מתרגם עכשיו עם ניר רצ'קובסקי, מתרגם מספר אחת, את מאמרים של פרוסט על האומנות.
נחכה לזה.
נחכה לזה מאוד.
עודה לוי, דגנרט, הוצאת הפרסמון, תודה שבאת אלינו לאולפן.
תודה רבה. תודה לכם, ותודה ליואב ונוגרש, שהנדרים גם.
תודה.
תודה רבה.
להתראות. הצגה חדשה שווה ועולה לבמה, היא ירדה בחודשים האחרונים מסיבות מובנות, אנטיגונה של ברטולד ברכט. מה ההבדל בינה זאת של ברכט לזאת של סופוקלס? אצל ברכט מדובר במשל על צמיחת הפשיזם, על הקשר בין קפיטליזם לאימפריאליזם, ועל המכשולים שמקשים על צמיחת חברה חדשה. מצאו לעצמם נושא לפני השבעה באוקטובר, ואז הכל קרה. אנחנו מבקשים לדבר על זה עם שניים, עם אירה אבנרי במאי ההצגה החדשה, ועם המתרגם מגרמנית של המחזה הזה, חנן אלשטיין. שלום, אירה אבנרי.
שלום, שלום.
שלום, חנן אלשטיין.
שלום, צהריים חורפים נעים.
אתה החזאי שלנו פה, חנן. עירה אבנרי, אני אשמח אם תספר לנו באילו נסיבות ברכט תרגם, כתב, איבד את אנטיגונה.
הוא לא תרגם בעצמו, הוא בחר להשתמש בתרגום מראשית המאה ה-19, הוא בעצם יוצר את העיבוד שלו לאנטיגונה ב-1948, פחות משלוש שנים אחרי תום מלחמת העולם השנייה, וזו בעצם היצירה הראשונה שהוא מעלה כבמאי על אדמת אירופה אחרי גלות בת 15 שנים, שחלקה האחרון היה בארצות הברית.
גלות בעצם, כי הוא נמלט בעצם, זה לא סתם שהוא בחר ככה.
נכון, הוא עוזב את גרמניה ממש יממה אחרי שריפת בניין הרייכסטאג, מתגלגל, מגיע בשלב מסוים לסקנדינביה, תחילה בדנמרק, אחר כך שוודיה ופינלנד, ובסופו של דבר מהגר לארצות הברית, ועם איזושהי תקווה להשתלב בעולם התיאטרון שם, תקווה שלא צלחה, ויממה אחר עדותו בפני הוועדה לחקר פעולות אנטי-אמריקאיות, עדות טראומטית, הוא עורב את חפציו וחוזר לאירופה, לא מורשה או לא יכול מבחינה טכנית להגיע תחילה לגרמניה, מוצא את עצמו בשוויץ, מחפש עבודה, מקבל הצעה ליצור השגה בעיר שדה בשוויץ בשם קור, ושם יוצר את העיבוד של האנטיגונה.
אז חנן, תספר לנו מה קורה בעיבוד הזה, ואיך היה לתרגם את זה לעברית?
קודם כל היה תענוג גדול, ואם להתבטא ברוח הסגנון של השפה במקור, אז אפשר לומר על תענוג רבתי. שלובה בפאניקה גדולה.
מדוע?
אז ככה, התענוג היה משני טעמים, אחד שבמשך הרבה מאוד מאוד שנים ממש השתוקקתי ויכלתי לתרגם את ברכט. אני לא מכיר את כלל יצירתו, אבל אני מאוד אוהב אותו. ובמשך כעשור, למען האמת, פניתי להוצאות ספרים בהצעה לתרגם מבחר חדש של מחזותיו. ומסיבות שונות ומשונות נעליתי תמיד, כשנעליתי, בשלילה. של עצמו סיפור מעניין, אבל נשאיר אותו אולי לזדמות אחרת. וגם הדבר הכי אהוב עליי בעולם, זה בעצם לשבת בחזרות להצגת תיאטרון. זה גורם לי אושר בל יתואר, שאותי תמיד מפתיע מחדש. וזה היה קשה משום שבעצם, כביכול זה קל, משום שיש מחזה ידוע ויש עלילה מוכרת ודמויות מוכרות, ויתרה מזה יש גם את התרגום של הלדרלין, אבל בעצם נוצר כאן זה פרויקט די מעניין של אינטרטקסטואליות ושכבות על גבי שכבות ושכבות על גבי שכבות, וברכט עצמו גם כמובן גם איבד את התרגום של הלדרלין, שכשלעצמו אפשר לקרוא לו איבוד יותר מאשר תרגום, ובמסגרת העיבוד של ברכט הוא גם מאוד כיבד את התרגום שעליו הושתת המחזה שלו, אבל גם כיסח לו את התורה. הוא גם הוסיף חלקים שלמים של עצמו, גם הוציא חלקים שלמים, גם שינה סדר של דברים. אני יכול לסבר את אוזניכם שבמשפט הראשון, לא של הפרולוג, שאותו בעצם כתב ברכט כולו, שזה משהו שקורה בגרמניה הנאצית בסוף ימיה, בעצם המשפט הראשון של אנטיגונה אצל ברכט הכניס אותי לפאניקה גמורה.
מה המשפט?
המשפט, למשל אצל בוזגלו זה מתחיל בהו אחות דמי דמי. אצל שבתאי, בתרגום של שבתאי זה אחות מרחם אם. אצל הלדרלין, בתרגום המילולי ביותר, הקלוקל בעברית זה משהו אחותי משותף. או אחות משותפת או אחות שיתופית. ואצל ברכט אין אף אחד מהדברים האלה.
מה יש?
יש אחות ישמנה חוטר תאום. המילה חוטר תאום, זו מילה אחת בגרמנית, זו מילה עם מופע יחידאי עד לאותה עת, ככל הידוע לי, לא מצאתי אותו בשום מקום אחר מלבד אצל ברכט. וכמובן שכשעושים תרגום מן הסוג הזה, שקל או לפחות נדרש להשתית אותו על קריאה של לנפיקוני בתרגומים השונים, וגם על הקריאה של הלדר, אני אומר, אוקיי, היו לי קצת חיים קלים. ופתאום נופל את הפצצה הזאת, ואני אומר לעצמי, מה זה?
לאן הכנסתי את עצמי?
למקום של עונג רבתי, אבל הדרך כמובן לגן עדן רצופה גיהנום, וזה היה נורא נורא מעניין, כי זה גם נתן מפתח, משום שהדגש אצל ברכט הוא, פה לפחות, בביטוי הזה, הוא גנטי, אבולוציוני, ומיד אנחנו נמצאים בכלל במקום אחר, זה לא קרבת המשפחה בהכרח, זה לא הדבר הזה של ילודה בהכרח שמצומצם רק לעניין הזה, וזה גם לא הסיפור הקהילתי שבא לידי ביטוי אצל הלדרלין. אז זה מיד צימן איזה כיוון, מה שבעצם גם הקל עליי, וזה היה כיף גדול מאוד לתרגם, וחלק מהכיף הגדול בתרגום זה העבודה עם אירם, ולאחר מכן קצת עם צוות השחקנים שלו, כי לתרגם בתיאטרון זה פשוט, אין דבר יותר טוב מזה.
אז תספר לנו, אירה, על ההחלטה בכלל, החלטתם להעלות את המחזה הזה על הבמה, ואז נאלצתם לעצור, ועכשיו החלטתם להעלות אותו שוב. אז בוא נדבר על הפעמיים האלה שבהם החלטתם שזה צריך להעלות על הבמה בישראל, ועל ההבדלים ביניהן.
כן, אני מסתובב עם הקהל הישראלי כבר לא מעט שנים, ובעצם את טיוטת התרגום הראשונה, חנן ואני הכנו בתמיכתה של אוניברסיטת חיפה, לאיזשהו פרויקט שעשיתי שם עם הסטודנטים, ולימים רציתי לבחון את החומרים האלה על במה מקצועית. ובגלל נסיבות כאלה ואחרות של לוחות זמנים, וגם דברים שלא היו בשליטתנו בהכרח, תהליך העבודה או תהליך החזרות התרחש בעיקרו בתקופת ההפגנות הגדולות כנגד הרפורמה המשפטית. אז קודם כל זה מלכתחילה צבע את היצירה בצבע פוליטי אקטואלי, וגרם לנו כל הזמן לחשוב על האנלוגיה בין התמות של המחזה לבין הסיטואציה הפוליטית המיידית פה. ועכשיו, כשאנחנו חוזרים לבמה אחר הפסקה בת חודשים אחדים, בנסיבות של מלחמה, זה מקבל משנה תוקף, משום שאחד השינויים שעושה ברכט בהשוואה למקור היווני, הוא שבעוד שבמקור היווני מדובר במלחמת אזרחים, שמסתיימת לפני רגע תחילת העלילה, בגרסתו של ברכט מדובר במלחמה על אוצרות טבע, ממניעים כלכליים, ש נמצאת עדיין בעיצומה, ושהמנהיג יוצר מצג שווא ביחס למצב האמיתי בחזית. אז וכמובן יהיה מאוד מאוד מעניין לחשוב על זה עכשיו, כשאנחנו בעצם נתקלים בסוג קצת אחר ואפילו עוד יותר מורכב של אקטואליה בהשוואה למה שהיה כאשר עבדנו בשעתו על העבודה.
זאת אומרת שבאיזשהו אופן הצגה משתנה לפי התנאים החיצוניים. הטקסט משתנה גם אם אומרים את אותן מילים, נכון?
חלק מזה קשור בעצם בצורת העבודה שלי, שבה הצגה משתנה עד ההופעה האחרונה שלה. זאת אומרת, בלי כל קשר לנסיבות החוץ תיאטרוניות, אני ממשיך לעבוד על העבודה, על היצירה מפעם לפעם. אז ממילא אני מכניס שינויים מהרצה להרצה שלה. אבל כאן, כן, זאת אומרת, זה די, זה יהיה מקרה בוחן מעניין עבורנו. זה לא אומר שהטקסטים עצמם השתנו. אנחנו ממילא משאירים לקהל את האפשרות לפענח את הנמשל, אבל הדגשים משתנים.
עשיתם חזרות לקראת העלייה המחודשת? מן הסתם?
כן.
וזה שונה?
זה שונה, כי אני חושב שאנחנו אנשים שונים. אני חושב שהסיטואציה הנוכחית נותנת את אותותיה על כולנו, ואנחנו נמשיך לבחון את זה ממש עד לרגע העלייה על הבמה. צריך להזכיר בהקשר זה שהיצירה מוצגת במוזיאון הטבע על שם שטיינארט ברמת אביב, אז מלכתחילה יצרנו איזושהי הזרה מסוימת בכך שנתנו את המיתוס הזה בתוך עולם של פוחלצים. ואני מאמין שהמפגש המחודש עם האסתטיקה הזאת גם יהיה אחר לנוכח הנסיבות הנוכחיות.
כן, זה נשמע חיבור מעניין. חנן, תגיד, אתם מדברים על זה שאנחנו אנשים שונים ועל הדרך שבה אנחנו פוגשים מחדש את הטקסט הזה כמתרגם, השינוי של החברה הישראלית, מה שעבר עלינו בחודשים האחרונים, זה גורם לך להסתכל על הטקסט ולהגיד, רגע, אני צריך שנות את זה, אני צריך דייק את זה, אני יכול לעשות מה שברכת עשה, אני יכול לשנות את זה קצת ולדייק את זה למציאות שלנו?
קודם כל, אני לא חושב שהחברה הישראלית השתנתה. אני חושב שאנשים ופרטים בה השתנו. אני חושב שהחברה הישראלית חזרה יפה מאוד לשישה באוקטובר, ולא רק בשנה שעברה, אלא כנראה בהרבה שנים שעברו. קרם ראינו את השינוי הגדול שנחוץ לנו. אני חושב שאני אקשיב, אלך כמובן להצגות, ואקשיב למה שקורה על הבמה, זה לא בדיוק במה, ולפי זה גם אני רואה, יש מקום לשינויים כאלה ואחרים. תראה, גם בהמשך למה שאמר עירה, יש קטעים שלובשים ודאי אופי שיהדהד בצורה הרבה יותר עמוקה מכפי שהיה קודם לכן. יש קטעים שלמים שברך טכניסט שהם בעצם תיאור חי מאוד, מאיים, כמעט מחריד, של הקרבות בסטלינגרד. אלה קרבות רחוב שבהם מעורבת גם האוכלוסייה האזרחית. כשזה הוצא קודם לכן, זה באמת נראה סטלינגרד. כשזה מדובר היום, והתיאורים האלה הם מאוד עדכניים, הם גם לא בדיוק ברוח הסגנון הלשוני של הלדרלין, אי אפשר שלא יהיה לדמות בראשנו מה שקורה בעזה. אז אני מניח שדגשים כאלה ואחרים ונימות כאלה ואחרות, אני אבחן אותם. אני בטוח רוצה לבחון אותם, כי אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. אני מקווה שאם השינוי המיוחל בחברה, גם בהוצאות הספרים, יכול לשינוי וירצו למשל לקבל את המחזה הזה לפרסום.
אתה מגזים. אבל בסדר, אני בעד אופטימיות.
לא, אפשר להשתנות, אבל שינוי מרחיק לכת שכזה, אני לא יודע.
העלות התרגום כבר שולמה.
אוקיי, בסדר. אנחנו קוראים להם מפה.
כן, הוצאות, אנא, קדימה. עירה אבנרי, במאי ההצגה הזאת, וחנן לינשטיין, המתרגם מגרמנית, אנטיגונה של ברטול בכט. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. תודה רבה, להתראות.
להתראות. אנחנו מסיימים עם הדבר הזה, ומודים גם לנועה רוקני, עמרי קפלן ותמיר צוברי שהיו איתנו היום. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.